ערב טוב רבותיי היקרים, הפעם אנחנו נדבר על פרשת ניצבים. והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה שנתתי לפניך. בסוף חומש משנה תורה, אומר משה רבינו את אשר יקרה באחרית הימים, שעם ישראל יחזור בתשובה והקדוש ברוך הוא ישיב אותו אל אדמתו. אומרת התורה, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלו, הברכה והקללה שנתתי לפניך, והשבות האלה בבך וכל הגרים אשר ידברה השם אלוקיך שמה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. משמעות הפסוקים מורה כי התגשמותם המרה של הכללות היא אשר תביא את העם להכיר בדרכו הרעה ולהתעורר בתשובה שלמה. כך טבעו של עולם, המקל גורם לאורי תשובה, ולעיתים הוא פועל את מה שלא פעלו 101 תוכחות אשר קדמו לו. אבל מתוך הפסוקים משמע כי הברכה והכללה יחדיו משמשות כגורמים שווים לתהליך חזרה בתשובה. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה. הזכרתה של הברכה בפרשה זו נראית כבלתי מובנת, שכן לא הברכה משמשת כגורם מדרבן לחזרה בתשובה ולחרטה על העבר, כי אם דווקא היעדרה. ובכן, האור החיים הקדוש אומר ככה. מי הוא שואל את השאלה הזאת כמובן, והאור החיים הקדוש אומר ככה. ועל זה עונה אור החיים. מי שחווה על בשרו אין את מבחן הברכה ואין רחמנה ליצן את מבחן הכללה, יודע כי כאשר הוא עובר על רצון השם הוא מפסיד בשניים. לא די לו בכללה שהוא שרוי בה ואשר את כאבה הוא חש מדי יום מדי רגע, הוא גם מפסיד את חיי הברכה אשר היה יכול לזכות להם אילו היה הולך בדרך ישר. תחושת החמצת הברכה מלווה את הכללה ועושה אותה למרירה יותר ויותר. כאילו הרי כאבו של אזרח אשר נתפס בעבירה ונידון למאסר עם עבודת פרך, כי הרי כאבם של ראש הממשלה ומלך אשר סרחו ונידנו אף הם לעבודת פרך. כאבם חד ונוקב הרבה יותר, כאשר איש שרה גבוה נדרש במהלך מאסרו לסלול כבישים או לגרוב ביבים, הוא לא יכול להימלט ממחשבה רודפת אותו במהלך עבודתו. מה הייתי יכול לעשות בשעות אלו? מחשבה זו מנקרת במוחו כיתושו של טיטוס, והיא מעמיקה את תחושת הכאב עוד יותר ויותר. ממילא, מי שחיווה פעם כשקיים את רצון הקדוש ברוך הוא, את תחושתה המתוקה של ברכת השם, את החיים שבהם הכל בסדר ודבר לא חסר לו, הרי בבוא של הכללה הוא חש אותם יותר מאחרים. חייו מרים יותר משל זה אשר מעולם לא ראה עולם אחר, וכאבו הוא כואב שלנו. נמצא איפה? שהעמדת הברכה לצד הכללה ימצא אדם דחף חזק יותר לחזרה בתשובה ולקיים רצונו יתברך. הבחנה זו מתאימה אותנו בטעם חדש בדרך התבטאות המפורסמת של רבי יוחנן בן זכאי לפני מותו על רגעיו האחרונים של תנא הקדוש מספרת הגמרא. כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נרסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראו אותם התחיל לפקוד, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל עמוד הימני פטיש חזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי שיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם הם מתעיני אין מיטתו מיטת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על בכן הייתי בוכה. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם הם מתעיני מיטתו מיטת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואינני יודע באיזה מוליכים אותי ולא אבקה. דבריו האחרונים של רבי יוחנן בן זכאי נשמעים תמוהים מעט. מה ביקש להוסיף על דבריו הראשונים כאשר הוסיף ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים? והרי זה מה שבחשש עד כה, כאשר אמר כי חושש מפני הקדוש ברוך הוא אשר כעסו כעס עולם. אז האם במילים אחרונות ביקש רבי יוחנן בן זכאי להגדיל יותר את חושת הפחד, להוסיף את מה שלמה קודם לכן? מה הוא הוסיף? גם סגנון הדברים אומר דרשני, לשם מעליו לזכור בשעה זו את דרכו של גן עדן. ולא מדרך זו לא חשש, לא היה לו אלא להזכיר את חששו מפני האפשרות שבה יהיה לכך לדרכו של גיהנום. למה רוצה להזכיר את העניין הזה של שני דרכים? מסתבר איפה שרבי יוחנן בן זכאי רצה להנחיל את תלמידיו פרק בירת שמיים. הוא ביקש ללמד אותם כי ברוחניות כמו במסחר, לא די לו לאדם לחשוש מפני ההפסדים, אלא לבחון גם את ההחמצה של הטוב. דרכו של זה הצועד לגיהנום כואבת מאוד, אולם שבעתיים כואבת היא כאשר הצועד יודע כי לו היה חפץ היה צועד בדרך אחרת, דרך המובילה אל גן עדן. אפשר מותר היה לו לקדוש ברוך הוא לברוא עולם שבו אין גן עדן. בעולם זה היו הרשעים מרצים את אנשם בגיהנום. אילו הצדיקים היו נותרים על עומדם ללא הגיהנום וללא גן עדן, גם אז היה גיהנום מר וכואב. אך לפחות הייתה נחסכת תחושת החמצת הדרך החילופית גן עדן. ואילו אתה, משנברא גן עדן, שבו יושבים צדיקים ונהנים מזיו השכינה, הרי שכמו שזה אשר נקרא לגיהנום גדול שבעתיים, ההחמצה, הקינה וההפסד הטוב יוסקים לתוכן מר חדש לחיי הגיהנום הקשיים בלאו הכי. את זאת שם רבי יוחנן בן זכאי למול עיניו, ובחר כאשר ראה לפני שתי דרכים, זו המבילה לגיהנום וזו המבילה לגן עדן. רבן יוחנן בן זכאי דימד תלמידיו, כי בעיניים כאלה מוצא לכל אחד לבחון את עתידו. כאשר יבחן אדם איזו רע הוא ממית על עצמו וכמה טובה הפסיד, תוקל עליו יראת החטא וההחלטה תהיה ברורה מהירה, כי הפסדה של העבירה הוא כפול. ולא בסכום קטן מדובר, חכמים מלמדים אותנו במסכת אבות, ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. ויצחיים היה רגיל לומר כשהוא בא לפרש את המשנה הזו. כאשר אנו שומעים השיר המדבר על רווחים, רשאים אנו להניח כי מדבר בסכומים גדולים, שכן סכומים קטנים זה לא מעניין אותו. לכן גם להפך, אם שמענו כי ציווה על אחד מפקידיו לציין הפסד בספרי החשבונות, משמע כי מדבר בהפסד המגיע לאלפים ורבבות, מפני שסכום קטן לא היה נזכר כלל לפניו. ככה זה כשאנחנו באים לבחון את הנהגת הקדוש ברוך הוא. אם ציין בתורתו הפסד של חס כרשו עלינו לדעת כמה גדול כוחה של חס זה, ואם רשם בפנקס תורתו שכר למקיימי מצוות, הרי לבטח מדובר בסכומי עתק הרחוקים מהשגתנו. מי שניצב לפני עבירה מצווה לזכור כי הפסדו כפול, ואם לא יעמוד בניסיון, הוא יקבל את עונשו והפסיד תענוגות הנטח שמגן עדן. ושם מדובר בסכומים גדולים, כדאי לזכור זו בכל שעה ובכל עת. רבותיי, כדאי לזכור את זה. ולא זה בלבד. החשבון אינו מסתיים מכך. מצווה כל אחד מאיתנו לזכור, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מהו הדין ומהו החשבון. מפורסם וידוע הסברו של רבינו הגאון, הגאון מבאר כי הדין, נתינת הדין על עצם החטא שחטא אדם, אך מלבד נתינת הדין על חטאו ייתן החוטא גם את החשבון על המצווה שהיה יכול לקיים אז, ואשר נמנע מעשייתה בשל עשיית העבירה. חידוש נורא למדנו מדבריו של הגאון. מי שנכשל בסיפורי לשון הרע, ייתן את הדין על כך שלא למד באותה שעה, ומי שגנב, יתבל שלא עשה חסד באותה שעה. משמע איפה כחשבון הפסדים הולך וגדל. מחירה של העבירה הוא יקר מאוד, ובדרך אגב, אמר הבריסקי רוב, משמע מדברי הגאון שתביעה מיוחדת תהיה על הימנעות מעשייתה של המצווה דווקא כשעשה אדם את העבירה. מדוע דווקא אז? אם נתבע אדם שלא קיים מצווה, מפני מה יענש דווקא כשעשה את העבירה? אומר הרב מבריסק, על עצם ההשתמטות שמעשייה של מצווה יכול אדם להצטרק באמתלאות שונות ומשונות. ייתכן שלא היו לו את הכוחות, אפשר שהיה תגוד לפרנסתו, אפשר שבאחד מלצאת חוץ לביתו ויתכנו סיבות אחרות, אבל כאשר נמצאו הכוחות, כאשר נמצאו הכוחות לעשייה של עבירה, העובר לא חשש מלצאת החוצה, אף מצא זמן לקחת מעט חופש מטרדות פרנסתו, משמע כי ברצונו תלוי הדבר, ומעטה ניתן לתבע אותו על השתמטותו מקיומן של מצוות המוטלת עליו. מי שמצא את הכוחות הנדרשים לשיחה של רכילות וליצנות יוכל למצוא את הכוחות הנדרשים ללימוד חומש עם רשי. לפינת דין וחשבון זה עשויה ללמד כמה גדולה חומתו של האדם לנצל יפה את ימי התשובה שבראשית השנה. דברים נכבדים בעניין זה אלה כתב על הכתב הגאון הכהן הגדול מאחיו מרן רבי שמחה הכהן במשך חוכמה. דין וחשבון פירש הגאון דין על העבירה שעשה וחשבון על המצוות שהיה יכול לעשות בשעת העבירה, ולפי זה תשמר שערת אנוש ביום כיפורים. הימלן שאם תשובה מחפר גם על החמורות, ביום כיפור גם על החמורות, ובלא תשובה גם על הקלות אינו מחפר. אם כן, כמה גדול החשבון שביום שנענה גם היחיד ואין השטן שולט עליו ונקל לעשות תשובה, ובדבר קל יוכל לזכות לחיים הנצחים ולהיות אהוב למקום. אם חלילה לא עשה התשובה, יכול להיות העונש על החשבון, היינו העדר עשייתו התשובה, כמו שיענש על כל חטא ומסר יותר מהם ואחרון הכביד. וכאשר בירך ברכת שחיינו, שזה באמת שמחה אמיתית שקדוש ברוך הוא נתן יום סליחה לכל פשעי בני אדם, להסיר מלם השטן ויהוד חמה ברחול וברח. אולם אם לא שב האדם מדרכו הרע, מוטב לו שלא היה היום הקדוש הזה, ומוטב לו שנהפכה שנייתו על פניו ביום הקדוש הזה, כי היום הזה יכפיל עוד את עונשו לבלי קץ, בעונש חשבון העדר התשובה. על זה ידבו כל הדבים, השיבינו השם ונשוב אליך באמת ובתמים. מי שלא שב בתשובה שלמה יכפיל את חטא ביום הכיפורים, כמו זה אשר חטא משך כל ימות השנה, ואשר למעשה חטא בשניים. נזכור כי שני דרכים לפנינו, נזכור את ההפסד הכפול הכרוך בעונש הגיהנום, ולוואי ויהיה בכך כדי לעצור בפני היצר. זהו היסוד הגדול. אריה שאג מלא יירא, א' זה אלול, ר' זה ראש השנה, י' זה יום כיפורים, ו' זה הושענא רבה. רבותי היקרים, הימים האלו שואגים, ראש השנה הוא שואג, זה ימי דין. אנשים היו איתנו בבית הכנסת, אכלו ראש של דג, ראש של כבש, אכלו תפוח מתוק בדבש, והם נמצאים בעולם אחר. יום הכיפורים, יום דין, זה יום מפחיד. איזה הושענא רבה, אומר החתם סופר, הצלחתי בראש השנה, הצלחתי ביום כיפור, ונפלתי בהושענא רבה, הוא נפטר בקפה בתשרי, אמר החתם סופר. אבל למה אלול שואג? אלול זה ימים יפים, אלול זה ימים נחמדים. התשובה הוא, אלול זה לא שואג, אבל אם אתה לא מנצל, אז הוא שואג, נתתי לך צ'אנס, נתתי לך הזדמנות. ילד אחד השתולל בכיתה, בא המורה זרק אותו, בא אבא שלו, בא אמא שלו, בא מהראש כהלל, בא המאחרים וניסו לשכנע את המנהל, מהמנהל טוב, ניתן לו צ'אנס, ניתן לו הזדמנות, ועלה בהזדמנות, עוד פעם הוא ממשיך להשתולל. הרי המנהל יבוא אליו בתפייה, מקודם התחצבת רק למורה, עכשיו גם התחצבת למנהל, נתתי לך הזדמנות, למה לא ניצלת? כשיש הזדמנות אדם מנצל, אחד פתאום בא לכהלל בירושלים ושואל, איך נוסעים לחיפה? יש לי מכונית, אני לא הולך להגיע לחיפה. כל אחד מיד נוסע איתו, יש הזדמנות, נוסעים. שאלתי שאלה איתך ואותה, תגיד, אתמול הייתי במחירה, מחוס פדרי. ואת מה את אומרת? למה לא שמעתי על זה? חבל, אני מצטערת מאוד. חבל, באותה ירמקו, למה לא שמעת? בקיצור, אומרת לילדה, לאמא, אמא, למה את כל כך מצטערת? הרי כבר היה 5 מחירות במשך השנה. ואת קנית כל יום סוודר אחד, מה צריך? עוד סוודר, עוד סוודר, עוד סוודר, עוד סוודר, יש לך מספיק סוודרים. אומרת, אמא, נכון, אבל אם יש הזדמנות, קונים. זה כלל גדול ביותר, יש הזדמנות, למה אתה לא מנצל? שוטר אחד עמד באוטוסטרדה, ירושלים, תל אביב, תפס את האנשים שנסעו מהר, אבל כאב לו, הוא אומר שכל תפיסה זה מחייב אותו בקורס נהיגה מונעת לנקודות. השוטר לא רצה לתפוס אותו, מה יעשה שאנשים נתפסים מכוח? הוא שלח את החבר שלו ואמר לו, תיסע בבקשה ותאבב באורות. עם כל זה הוא תפס אחד שנסע מהר, שואל אותה שאתה, אתה לא בן אדם, היה לך אחד שנסע ויבהב באורות, למה לא ניצלת? למה לא עשית מאמצים? רבותיי, אלול לא שואג, אבל אם אתה לא מנצל את האלול, אז האלול מתחיל לשאוג. אם אתה לא מנצל את חודש אלול, אז האלול שואג, היה לך ימים כאלו, למה פספסת? זהו הנושא שאנחנו צריכים לדעת. שני דרכים לפניי, גיהנום וגן עדן, חבל שפספסתי. זהו היסוד הגדול שצריך לדעת לדעת. כל טוב לכם, שלום, ערב טוב, להשתמע.